טוב, שלום לכולם. היום אנחנו בענייני גרמה וגרמי להסתמכות. קודם כל נגיד משהו אחד בדלת, מבחינה מעשית, בוא נאמר שבניסיון שלי, גרמה זה, כאילו חושבים שזה דבר שקורה המון, אני לא כך רואה את זה. מה שיש יותר זה מניעת רווח והסתמכות, וזה אנחנו נראה את שניהם, אבל נתחיל לאט לאט. בגמרות, אפילו במשניות, בתנאים כבר, יש מחלוקת לגבי חיוב על נזק עקיף. אני הבאתי פה כמה מקורות, ויש עוד הרבה. מי שרוצה לראות סיכום מאוד מקיף, יש בקונטרס דינא דגרמי של הרמב"ן, שעובר על הרבה סוגיות שבהם העניין עולה. אבל אנחנו רק נראה פה את ה... נראה שיש מחלוקת. נראה שיש... אני יכול גם מחלוקת איך פוסקים, כבר בגמרה. מקור מספר אחד, בהבקה מדפקוף, ריש לקיש אח ולי דינרה לרבי אלעזר. אמר לי מעל יו, כלומר ריש לקיש מראה דינר, מטבע, לרבי אלעזר, ושואל אותו האם הדינר הזה הוא טוב או לא טוב, אני לא יודע... אני חושב ש... אני לא יודע אם היה פה חשש שהוא מזויף, אבל היה חשש... אולי גם, אבל מטבעות של פעם זה היה, זה לא כמו היום. כלומר, באמת זה היה, אתה צריך לראות עם ההטבעה טובה. כלומר, היו יכולים להיות כל מיני דברים שיכולים להתקלקל בכסף. אמר למטבע הוא טוב, אמר לי, חזי דהלך כסמיכנה. תראה, תקח בחשבון שאני סומך עליך. אמר לי, שמחת עליי מיילי ממרנו, אז מה אם אתה סומך עליי? יש לך בריאות, אבל משמע נפקא מינה. אומר לו ריש לקיש, די אם ישתכח בישה, באינה להחלוף אלך. כלומר, אם יתברר שהדינר הזה הוא דינר לא טוב, אז אתה, היועץ שלי, תשלם. תשלם לי אחד אחר. והאתו דאמרת, כך שואלת רבי לזר, רבי מאיר, הוא דדיין דינה דגרמי, מה אליו רבי מאיר ולא סביר על הנקבטי? אמר לי, לא, רבי מאיר הוא סביר על הנקבטי. כלומר, אמנם יש מחלוקת, רבי מאיר הוא זה שדן דינה דגרמי, אבל גם הלכה כמותו, ולכן רבי ריש לקיש אומר רבי אלעזר, אני אומר לך שאני מראה לך את הדינר ואני סומך עליך, ואם אתה יתברר שאתה טעית, אתה תשלם לי, תפצה אותי על הטעות. אז אנחנו רואים גם שיש מחלוקת תנאי, וגם שבסוגיה הזאת הפסיקה היא שמחייבים על בדינא דגרמי. בואו נדלג למקור 5. אמר רבי יהושע, ארבעה דברים עושה אותם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. זה מקור נזה ברייתא. ואלו הן הפורץ גדר בפני בהמת חברו, והכופף קמתו של חברו בפני הדלקה, והסוחר די שקל להעיד, ויודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. בואו נתייחס לראשונים, שזה נזיקין. פורץ גדר בפני בהמת חברו, לכאורה פשט, אתה פורץ את הגדר והבהמה יוצאת, אתה פטור. אתה חייב בדיני שמיים, זה לא יפה, אבל אתה לא חייב בדיני אדם. ומישהו שמכופף את הקמה של חברו בפני הדלקה וגורם לה להישרף. שואלת הגמרא, אמר מר פורץ גדר בפני בהמת חברו, איך ידע? מי למה בכותל בריא? בדיני אדם נמי לחייב? אלא בכותל רעוע. אמר מר, כופף קמתו של חברו בפני הדלקה, איך ידע? מי למה בדמת אלא ברוח מצויה? בדיני אדם נמי לחייב? אלא דמת אלא ברוח של המצויה. אם נבין שאנחנו עוסקים פה בחיוב על הבהמה שיצאה כיוון שפרצו את הקיר, אנחנו רואים שיש פה חיוב בדינא דגרמי. כלומר, בגרימת נזק, אם אתה פורץ קיר בריא, קיר תקין, וגורם לבהמה לצאת, אתה חייב. ורק אם אתה פורץ קיר רעוע, אתה פטור. וההיגיון של זה הוא שאתה חייב על גרימת נזק רק כאשר המעשה שעשית, אנחנו רואים את זה פה בשני הדברים, יש לו תוצאה הכרחית ובלעדית. כלומר, הכרחית זה אומר שזה מה שיקרה, ולכן ברוח שאינה מצויה אתה פטור, כי לא ציפית שזה יקרה. אז לא היה ודאות שזה יום הדיקות, זה לא הכרחי. ובלעדי זה בקיר רעוע. קיר רעוע זה אומר שהקיר יכול ליפול ממני, ובמה הייתה יוצאת. אז לא בטוח שאני זה שבלעדיי זה לא היה קורה, ולכן פטור. כך לכאורה היה אפשר להבין את הברייתא הזאת, וכך פסק אותה הרמב״ם. אבל רש"י במקום אומר משהו אחר. אם בכותל בריא בדיני אדם נמי נחייב, מי הכותל? דה בידיים עבד. והבהמה ליקה לממרדה מחייב, דעת נען, פרצו הליסטים פטור. אומר רש"י, ברור שעל הבהמה פטור. גם כשאתה שובר קיר, בריא. כל הדיון פה זה על הקיר עצמו. אז קיר בריא אתה חייב, וקיר רעוע אתה פטור, כי הקיר הנופן ממילא, אבל את הנזק עשית בידיים. אז פה אנחנו רואים שרש"י בוחר פרשנות שהיא מאוד מצמצמת את היקף החיוב. באותה סוגיה, בהמשך אותה סוגיה, בהמשך אותה גמרא, במקור 3, רב אשי אמר, כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, חייב, אני מי לעניין שבת, דמניח מחשבת עשרת תורה, והלך הגרמה באלמה הוא גרמה בנזיקין פטור. כלומר, כאשר אדם זורה, והרוח מעיפה את המוץ וגורמת נזקים, בבת נחשב שמחה, מלכת זורה, אתה חייב, כי העיקר זה המחשבה שלך. אבל בנזיקין אתה פטור, כי גרמה בנזיקין פטור. עכשיו פה אנחנו, המונח הוא גרמה, בניגוד המונח גרמי. מבחינת השפה הרמית, אין שום הבדל ביניהם. גרמי, ככה לפחות לימדו אותי, גרמי זה הרבה גרמות. גרמה אחד, הרבה גרמי. אז אם אנחנו נלך עם הפשט הרמית, אז רבשי הוא סובר, גרמה בנזיקין פטור. בניגוד, וכנראה הוא סומך על שיטת הראשונים, שיטת התנאים הזאת, בניגוד, ראינו את רבי לזב ורבי וריש לקיש, שהם פוסקים כדעת רבי מאיר שגרמי חייב. אז יש לנו מחלוקת תנאים, ואחרי מחלוקת המוראים, האם גורם נזק חייב או פטור. רב, עוד דוגמה לגישה שגרם בנזקים פטור, במקום מספר 2, המשנה בבבא בתרא אומרת, מרחיקים את הסולם מן השוב אחר 400 כדי שלא תקפוץ הנמיה. ואת המסבירה, שואלת הגמרא, לאמא מתניתן דלא כרבי יוסי, די רבי יוסי אמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. כמו שאת רבי יוסי, שכל אדם יכול לעשות בשטח שלו מה שהוא רוצה, גם זה גורם נזק לשכנים. על הנזק להרחיק את עצמו בדיני שכנים. עונה הגמרא, אפילו תמר רבי יוסי, אמר רבשי, כי אבינו ברב כהנא, אבא אמר, מודי רבי יוסי בגיר את דידי. כלומר רבי יוסי מודה שאם המעשה שאתה עושה גורם מיד לנזק, אתה חייב או אסור לך לעשות את זה. החינם, אם נדח לי, זמן שהוא יניח על הרח, יתבה הנמיה בחור וקפצה ותגיע מיד אל השובח. שואלת הגמרא, והגרמה הוא? אז אם גרמה, פטור. אמר רב טובי בר מתנה, זאת אומרת, גרמה בנזיקין אסור. והדברים מסתדרים לנו. רבשי הוא זה שאומר, גרמה בנזיקין פטור. פטור, אבל אסור. אז זה השיטה המקלה, או השיטה המצמצמת החיוב, שיטת רבשי, במוראים. מול, ראינו את שיטת ריש לקיש, וריש לקיש רבי אלעזר שם בדיון, שגרמי חייב. ומקום שבו אנחנו רואים עימות בתוך המוראים, בשאלה הזאת, נמצא במקום מספר 4. ואמר רבא, עוד דוגמה לגרמה, או לנזק עקיף, השורף שטרו של חברו, פטור, דאמר לנייר הקלה ימינך. אומר רבא, אדם ששורף שטר לחברו, הוא פטור מהחיוב על הכסף, על החוב, כן? למרות שהוא השמיד לו את הראייה, שבלעדי הראייה יכול להיות שהוא לא יכול לגבות את הכסף, ובכל אופן הוא פטור. הוא אומר לו, מה הנזק הפיזי שעשית לך? שרפתי לך נייר, קבל, נשאל לך לנייר, שקל. אמר המימר, מן דדיין דינה דגרמי, מקבי בי בי דמי שטרה מעליה, ומן דלא דיין דינה דגרמי, מקבי בי דמי ניירה באלמה. אז אומר המימר, זו מחלוקת. מי שסובר דינה דגרמי, יחייב חימלה. מי שחושב שלא מחייב בדינה דגרמי, ישל מרק על הנייר. אבה עובדה, וקפי רפרם לרב אשי, ואג ביבי כקשורה לצלמי. היה מקרה, ורפרם קפה את רב אשי, וחייב אותו לשלם על שטר, כקשורה לצלמה. זה כמו קורה לחריטה, או קורה מצוינת, חיוב מלא מלא. הראשונים מתקשים, רב אשי, המורה, מחשובי המוראים, מעורכי הגמרא, צריך לכפות אותו לשלם? יהודי ירא שמיים, מי בכלל צריך לכפות אותו? אז יש תשובה מהגאות אושרי, שאומרים שרב אשי עשה את זה כשהוא היה קטן. מפה רוצים להוכיח שקטן שעשה נזק, שהוא גדול, הוא צריך לשלם על הנזקים שעשה בקטנותו. אבל אפשר להסביר פשוט פשוט, רבשי לא מוכן לשלם, כי רבשי סובר, גרם בנזיקין פטור. כן, אז קורה, תראו לכם את המצב המעניין הזה, שרב חשוב ביותר, מגיע לדין תורה, הוא יש לו דעה בסוגיה של, על המקרה שלו, אומר, אני חושב גרם מזיקים פתור. אומר לו דיין, אוקיי, אבל אני מחליט פה עכשיו, אני מחייב אותך. למרות שאתה חושב אחרת. אז אם כן, יש לו מחלוקת המוראים, שהיא ודאי עד סוף תקופת המוראים, המחלוקת הזאת היא במלוא עוצמתה, האם דיין דינא דגרמי או לא דיין דינא דגרמי? דיין דינא דגרמי או לא? מה ראשונים, כל הראשונים כמעט עוסקים בזה, או כל הראשונים עוסקים בזה, אמרתי פעם, יש לנו רמב"ן, קונטרס דינא דגרמי, קונטרס מאוד מאוד ארוך, אבל דווקא אני לא אתייחס, אבל גם בגלל אורכו, וגם בגלל שבפסיקה אנחנו רואים יותר גישות אחרות, הן יותר קצרות, בואו נראה אותן. שיטת הרמב"ם היא, קודם כל צריך לדעת דבר אחד, הרמב"ם, המילה גרמה והמילה גרמי לא מופיעות בדברי הרמב"ם. מסיבה אחת, כי הרמב"ם, כי המילים האלה הם מילים בארמית, והרמב"ם כותב בעברית. כמו שהרמב"ם לא אומר בשום מקום דינא דמלכותא דינא. מה הוא כותב? דינא מלך דינו. אז הוא כותב גם בארמית. זה נקרא את דבריו, הוא כותב את זה בכמה מקומות, את המילים האלה. מקום מספר 7, בלכות חובל ומזיק פרק זין. כל הגורם להזיק ממון חברו, חייב לשלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו כשאר המזיקים. זאת אומרת, לא גרמי, לא גרמה, אלא כל הגורם להזיק חייו. הוא ממשיך, אף על פי שאינו הוא המזיק, זה הנזק עצמו באחרונה, או ידברו הגורם הראשון, חייו. כיצד? זורק כלי שלו מראש הגג, על גבי קרים וקסתות, ובאחר וקדם מסילק את הקרים מעל הארץ, ונחבט הכלי בארץ ונשבר, חייב נזק שלם, כאילו שברו בידו, שסילוק הקרים וקסתות גרנו שישבר, וכן כל כיוצא באלה. ולכן הרמב״ם פוסק באמת ש... טוב, בוא נראה זה מיד אחר כך, אבל נשיג את פה. אוקיי, כל הגורם להזיק חייו, ובאמת, בהמון מקרים, עכשיו, זה דבר, אני אומר, ללומדי הגמרא, הם לא כל כך מודעים לזה, כי כשאתה לומד את הגמרא עם רש"י ותוספות, אז למשל, הקדם, מי שמסלק קרים וקסתות, אנחנו נראה בראשונים על הדף, פטור, הרמב"ם מחייב. אוקיי, אז הרמב"ם פוסק כל הגורם להזיק חייו, ואם על רקע הגמרות שראינו קודם, בעצם הרמב"ם מגיד, אני דן דינא דגרמי, אני לא רואה הבדל בין גרמה לגרמי, זו אותה מילה בדיוק, זה יחיד ורבי. נכון, רבשי פותר, אבל אני פוסק נגדו, אני פוסק כשיטת המוראים המחייבת, ולכן באופן כללי אני חייב, ולכן גם כשאני מוצא דברי המורה שפותר, זה לא מטריד אותי, כי אני, כדעת המוראים התנאים החולקים עליו. זה לא משהו יחייב בכל מקום, אבל הוא יחייב בהרבה מאוד מקומות, שבהם אנחנו נמצא פתור גם אפילו בגמרא. ברמב״ם יש הגבלה אחת שמייחדת, שפיה גורם להזיק שונה מאשר מזיק בידיים, והוא מרכיב הכוונה, כוונה להזיק. קודם כל נראה את הדברים בפנים ואז נבין אותם. הרמב״ם במקור מספר 8, זה ללכות סנדרין פרק ו, כותב כך: כל דיין שדן דיני ממונות, אם טעה בדברים הגלויים וידועים, כגון דינים המפורשים במשנה ובגמרה, חוזר הדין מחזרים הדבר כשהיה ודנים בו כהלכה. דיין טעה בדבר שהוא כתוב מפורש, הדין חוזר. ואם אי אפשר להחזיר, כגון שהלך זה שנתן הממון שלא כדין למדינת הים, או שהיה עלם, או שתימד דבר טהור, או שורה בקשירה שהתרפה וחילה לכלבים וחייצא בזה, הרי זה פטור מלשלם, אף על פי שגרם להזיק, לא נתכוון להזיק. אבל למרות שאת המעשה הוא לא עשה בידיים, הוא כל מה שהוא עשה זה דיבר, הוא פסק את הדין, הוא כתב פסק דין, אבל הוא עשה את זה בטעות, הוא פטור כי הוא לא התכוון. את המילים שהרמב"ם כותב פה לא התכוון להזיק, ניתן היה לומר שמה זה כן התכוון להזיק? התכוון זה מזיד, כוונת זדון. כן, אדם שאומר אני רוצה להזיק לך, איך אני אעשה את זה? אני אשרוף לך את השטר חוב שלך. אז הוא צריך שלם. אבל אדם שהוא אפילו רשלן, יהיה פטור. בוא נאמר, ממפה, יש לנו זדון, יש לנו תום לב, ויש לנו, כן, תום לב שאני עושה כל מה שצריך, קרה מה שקרה, ויש לנו רשלנות. בדרך כלל, בנזיקין אדם מועד לעולם. גם בוודאי ברשלנות הוא צריך לשלם, אפילו בפחות מרשלנות, אפילו בקרוב לאונס הוא צריך לשלם. האם גם פה, כשאנחנו אומרים פה כל הגורם להזיק חייו רק במתכוון, הכוונה לזדון, או שזה כולל גם רשלנות? מפה אנחנו לא יכולים לקבל תשובה, כי הדיין הזה, שהוא דיין שדן דיני ממונות, אנחנו ודאי לא, ודאי הוא לא היה מזיד, ויכול להיות שאפילו לא היה רשלן, הוא עשה כל מה שהוא יכול, כי זה מה שהוא יכול. קוראים אנשים, גם אנשים שעושים כל מה שהם יכולים, יכולים לטעות. נראה את זה אבל מהמקור הבא, שהוא מהלכה ד', מקור 9. אבל מי שאינו מומחה, ולא קיבלו אותו בעלי דינים, אף הפי שנטל רשות מבני רש גלותה. הרי זה בכלל בעלי זרוע ולא בכלל הדיינים. לפיכך אין דיניו דין בין טעה בין לא טעה. לכל אחד מבעלי דינים רצה לחזור, רצה חוזר ודן מפני בית דין. אדם שהוא לא מוסמך, ובעלי הדין לא קיבלו אותו, אין, בכלל, אפשר תמיד לחזור, אגיד אתה בכלל לא דיין, להתחיל את הדין מההתחלה. ואם טעה ונסע ונתן ביד, חייב לשלם מביתו. וחוזר ולוקח מבעל דין זה שנתן לו שלא כהלכה. ואם אין לו להחזיר או שתימה או שיחיל דבר מותר לכלבים, ישלם כדין כל הגורם להזיק, שזה מתכוון להזיקו. הרמב"ם אומר, זה מתכוון להזיק. האם פה מדובר על אדם שבא בשביל לחייב אנשים שהם פטורים? לא נראה. מדובר פה על אדם שהוא חסר אחריות. הוא התנהגות שהיא רשלנות פושעת. הוא יודע שהוא לא, יודע שהוא לא יודע. הוא אמור לדעת לפחות שהוא לא יודע. והוא בכל אופן הולך לעסוק בדברים שהוא לא מבין בהם. ועושה טעויות ונזקים. אז לזה הרמב"ם קוראים מתכוון. למדנו מכאן שכשהרמב"ם אומר שכל הגורם להזיק חייו הוא בלבד שהתכוון, הכוונה התכוון, פירושו יעשה דברים, אפילו יעשה דברים ברשלנות. לא דווקא כוונת חיובית, דווקא כוונת זדון. אוקיי, עכשיו בוא נראה איך הרמב"ם פסק את הפורץ גדר לפני בהמת חברו. מקור 10, חוט נזקי ממון, כותב הרמב"ם, פורץ גדר לפני בהמת חברו ויצא והזיקה, אם היה גדר חזק ובריא חייו על הבהמה עצמה. אם היה כותב רוב, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ויש פה דיון ארוך, למה כשגנבים פורצים אז פטור, גם הרמב"ם מודה שפטור, והוא עונה זה בתשובות שלו לחכמי לוניל, לוניל, שיש הבדל, ושהוא נכנס במרכיב הכוונה, הוא אומר, גנבים שהם באים, הם באים בשביל לגנוב את הבהמה ולא בשביל, טוב זיכרוני, ולא בשביל להזיק לך, לא בשביל שהבהמה תברח לך, זה בשביל לקחת אותה. אז כן יש מרכיב לכוונה, גם מה התכוונת שיקרה פה? יש איזה משקל. האחרונים כתבו על דברי הרמב״ם, כל דברי הרמב״ם האלה נפסקו בשולחן ארוך. זאת אומרת, זה קצת משנה את המפה, כי אם אני הייתי שואל פה אתכם, או בדרך כלל כשאני שואלים אנשים, לפי ההלכה, מה הדין בגרמה? כולם אומרים פטור. הרמב״ם רואה את הדברים אחרת, את הרמב״ם כל הגורם להזיק חייו, וזה מה שנפסק בשולחן ארוך. וכותב השח, כותב הסמה והשח, הם כותבים מקור 11 ו-12, השח כותב, וסביר עלי לרמב״ם, דגרמי וגרמה, הכל אחד הוא. אין ביניהם הבדל, זה אותו דבר, ואם הכרענו גר מחייו, פירושו שגם גרם החייו. וגם הסמה במקור 12, כותב אותו דבר, ולדידו, לרמב"ם לשולחן ערוך, אין חילוק בין דין הגרמי לגרם בנזיקין. זה אותו דבר. קצות החושן, מקור 13, בשין פעיבה, שזה הסימן של הגרמה בשולחן ערוך, חולק על המינוחים של מה שכתבו השח והסמה, ואומר, דוודאי גם לרמב"ם, אשכן דסביר על ידי גרם בנזיקין פטור. יש מקרים שיש גרמות שבהם פטור. לדוגמה, אדם בשולח את הבערה בידי חרש שוטה וקטן לפרק הכונס, והנה שם פורץ גדר בפני בהמת חברו, כופף קומתו בפני הדלקה, מביט את חברו, נתן שם המוות לפני בהמת חברו שיסע בו את הכלב, וכל הנחדל הרמב״ם נמי פטור כמבואר בדבריו. יש מקרים שהרמב״ם פותר, למשל כופף את ה... נתן דוגמה שנותן את הבערה ביד חרש שוטה וקטן, הרמב״ם פוסק, אם אתה נותן, ככה נתב זיכרוני, נותן חומר בערה ואש בוערת ביד חרש שוטה וקטן, אתה חייב, כי בטוח שזה ידלק. אבל אם אתה נותן גחלת שצריך גם ללבות אותה, כיוון שזה לא, אני מזכיר פעם, בלעדי ומוכרח, לא בטוח, זה לא מוכרח שהאש תתלקח, אתה פטור. אומר קצת, אז אנחנו רואים שיש מקרים שגם הרמב"ם פותר, לא כל נזק שאדם בסופו של דבר יצא מתחת ידו הוא חייב. אלא ודאי דרמב"ם נמי מחלק בין גרמה, בין גרמי לגרמה, אלא דסביר עלי דדוחף ופוחת וזורק בכלל גרמי דחייו. עכשיו, אני אומר, יש פה, לקצות יש פה שתי אמירות, שאמירה שיהיה הרמב"ם פותר, כך. המשפט הבא שלו זה שהרמב"ם מחלק בין המילים גרמה לגרמי. הדבר הזה, בוא נאמר שפשט הדברים מורה יותר כדברי השח והסמה. שבמקומות שבהם הגמרא כותבת גרמה, הרמב"ם פותר, הרמב"ם מחייב. לכן נראה שמילולית, דברי השח והסמה יותר מיושבים בלשון ובסוגיות, שהרמב"ם לא חילק את החילוק המונחי הזה בין שני המונחים האלה. נכון, הרמב"ם חשב שכל הגורם להזיק חייב בכמה תנאים. קשר בלעדי, קשר מוכח, מתכוון להזיק, לא כל גרמת נזק יהיה חייב. אבל זה לא שהוא חילק בין מונח גרמה למונח גרמי, כך נראה לפי הפשט, אבל זאת עמדת הקצות. עד כאן שיטת הרמב״ם, אני אומר, היא שיטה חשובה, כי אני אומר פעם, כששואלים תמיד, למה הגרם בנזיקין פטור? למה הגרם הפטור? אז שואלים, קודם כל שהרמב״ם חושב שגרם החייב. השיטה השנייה, שתי השיטות שמובאות בתוספות, הם כשאומרים גרם בנזיקין פטור, מדברים עליהם, לפחות על אחת מהם. תוספות בבבא בתרא, שעוסק בסולם, שראינו אותו, שאסור להניח את הסולם, כותב כך, ויש ליתן טעם, אנחנו מקור 14, תוספות בבבא בתרא, דף כ"ב. מה ישנה כל הני מדינה דגרמי? כלומר, למה כאשר אדם מניח את הסולם ומגיעה נמיה ומטפסת על הסולם ואוכל את היונים של השכן שפטור, למה זה, במה זה שונה מדינה דגרמי? כגון אח ואחווי, אח ואחווי זה אדם שמראה לשלטונות העוינים, הזרים, את הרכוש של חבר שלו והם לוקחים את הרכוש הזה. ודי הגוזל בטרה, הוא מראה דינר לשולחני ונמצא רע, שזה ראינו, אדם שמראה כן, הולך לחלפן ומקבל חווה דעת מוטט. ונפרצה, אומר לו גדור, נפלה גדר בין קרם לבין חיטה. אתה מזהיר את בעל הגדר, תרים בקשה, תבדים בקשה את הגדר. הוא לא גדר, אוסר, יש פה איסור כליים, הוא צריך לשלם. ודן את הדין לחייב לרבי מאיר, אפילו לא נסע ונתן בידו. ראינו את זה, דיין שטעה, חייב לשלם. גם הוא לא עשה את הנזק בידיים. והשורף שטרותיו של חברו, או מוכר שטרחוב לחברו וחזר ומחלו, אדם ש... טוב, לא ניכנס לזה, מספיק מורכב. וחילק רבנו יצחק לשון אחר. דדינה דגר מחייו, אני שעושה הוא עצמו הזק לממון חברו, ועוד חילק, דדינה דגר מחייו, אני משעת מעשה שבא הנזק. אומר רי שני חילוקים, אחד, יש הבדל בין מעשה בידיים, או מעשה שאתה עושה בעצמך, לבין מעשה ש... מישהו אחר עושה, או שאתה גורם למישהו אחר לעשות, נגיד בנמיה, אתה לא עושה את הנזק, אתה רק שם את הסולם. הנמיה בא ועשתה את הנזק, לעומת דברים שעשית בידיים, דיין למשל עשה את זה בעצמו, גם הוא לא עשה את בידיו. עוד, הוא מחלק חילוק בין שאלת התזמון, האם יש, לאחר שנעשה מעשה, הנזק הוא מיידי, או שהנזק בא לאחר זמן, אז זה החלוקה השנייה שלו. וזה העמדה המפורסמת שגרם בנזקים פטור, זו עמדת רי. שהמשמעות שלה היא שלא כל הגורם להזיק חייו. כלומר, גם אם עושים דברים שהתוצאה שלהם היא ברורה וברור שיהיה נזק, זה בלעדי ומוכח בכוונת זדון, אבל זה לא עומד בדרישות הפורמליות של קשר זמן מיידי, או שעשית את זה בגופך, בעצמך, יהיה פטור. זו שיטה מפורסמת. שיטה שני, תירוץ שני שמביא התוספות, גם תירוץ פחות מוכר, מקשה עליו, תוספות מקשה על רי, ועל הכל קשה, תהיה אתה תמה. הוא בא לבית עצמו ירוון עם, פירות, עם פירותיו. אתה אומר לבן אדם, הדיין אומר לו, פעם בית הדין היה עוסק לא רק במחלוקות, אלא גם בהוראת הלכה. שואלים את הדיין, תגיד לי, הפירות האלה מטמאים או טהורים? הוא אומר, תמה. סליחה, הוא אומר טהור. הולך בעל הבית, בעל הפירות, ואוקיי, אמרת לי טהור, אני שם את זה עם כל הפירות שלי. ועכשיו, התברר שזה תמה, והוא תימא את כל הפירות שהיו לו. נזק גדול מאוד. מי עשה את הנזק? בעל הבית. מתי קרה הנזק? שעה אחרי שנתת את פסק הדין, הוא הלך הביתה ועשה את זה. לא קשר זמן ולא קשר, לא עשית את זה בעצמך. והמי חייב, הוא עצמו אינו עושה הזק בממון חברו, וגם באותה שעה שמתאר, אינו בא הזק. ונראה לריצה, דדינה דגרמי, אבי מטעם כנס, כדי מוכח בירושלמי. ולכך כל הזק המצוי ורגיל לבוא, כנסו חכמים, וטעם דכנסו שלא כל אחד הולך ומזיק לחברו בעין, ואיינו טעם הדמן דמחייב בהזק שלא ניכר, ואפשר בשוגג נא מכניס רבי מאיר, כי איך יכניס במטמא ומדמא, אחד שוגג ואחד מזיד. אומר יצבע, אל תחפש, סיבה רציונלית לחלק בין גרמה לגרמי. קודם כל מקבל הריצבע את החלוקה הזאת. תוספות מניחים שכשכתוב, הם רואים, פה חייב, פה פטור, כשאומרים פטור, אומרים את זה על גרמה, כשאומרים חייב, אומרים את זה על גרמי, אז אומרים תוספות, זה שני מונחים שונים, במונח הזה חייב, במונח הזה פטור, מחפש רי חילוק מהותי ביניהם, עושה את זה גם, הרמב"ן הולך באותה דרך, פחות או יותר, טוב זיכרוני. אבל, בא רצבה ואומר, לא, אין שום חילוק הגיוני, פשוט מאוד, במקומות שהיה צורך, תקנו תקנה וחייבו, במקומות שלא היה צורך, פטרו, זה הכל. משורת הדין פטור, למה לא עשית נזק בידיים? הקדוש ברוך הוא החליט שמחייבים רק הנזק בידיים. חכמים רואים כשצריך לתקן תקנה, מתקנים. מתי? כשצריך. אין שום הבדל מהותי בין המקרה הזה למקרה הזה. ובזה נפטרו כל הבעיות. להלכה, שולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם. הרמ"א הביא את שני תירוצי התוספות. וכך הוא כותב מקור 15 בשין פ"ו. וכן הזורק כלי שלא מראש הגג. ותחתיו קרים קצתות, שאם יפול עליהם לא יישבר. קדם אחר בסילקה, ונכבד תקליט בארץ ונשבר, חייב המסלק, וכן כל כך יוצא בזה, אלה דברי שולחן ערוך, כל הגרום להזיק חייב. אומר הרמ"א, אגב, ויש אומרים דזה מקרי גרם בנזיקין פטור, וכן מדוחף מטבע של חברו פחת צורתה, פטור. מה זה פחת צורתה? יש לך מטבע, על מטבע יש הטבעה, הטבעה שווה כסף. כשיש הטבעה, אתה יודע שזה, אתה יודע את המשקל, אתה יודע את המטבע נקי, מישהו הולך מועך את זה. אומר לנזק, מה, איזה נזק עשיתי לך? 10 גרם מתכת כסף? יש לך. זה בלי ציור, אז מה? פטור. דאבי גרם בנזיקין, ולכן אפילו זרק כלי מראש הגג, והוא תחתיו קרים קצתו, וקדם הוא בעצמו, וסילקו אפילו הכי פטור. כלומר, השיטה הזאת, השיטת התוספות, אומרת עד כדי כך, שאם אני לוקח את הכלי שלך, הולך לראש הגג, זורק אותו, ויש למטה, זורק אותו על מזרון, ומהר מושך עם החבל את המזרון, אז אני בעצמי זרקתי, ואני בעצמי סילקתי, אני פטור. כי בסופו של דבר, בזמן שזרקתי היה מזרון, כשסילקתי לא עשיתי בית הנזק בידיים. פטור. ויש אומרים, בכל גרם בנזיקין, אם הוא דבר שכיח ורגיל, חייב לשלם משום כנס. וזה שאתה תריץ בה. אז גם אם עובד ברמה. ולכן יש מי שכתב, דרובן שמחר מקח לעובד גילולים, לגוי, ובא שמעון ואמר לעובד גילולים, שאינו שווה כל כך, חייב לשלם לו. מה כתוב פה? אדם מוכר, חפץ לגוי. הולך מישהו יהודי אחר לגוי, ואומר לו, אתה יודע, סתם שילמת יותר מדי, זה לא שווה כל כך הרבה, אז היהודי השני צריך לשלם ליהודי הראשון, אז זה שעכשיו הגוי דורש להפחית את התשלום. מה אנחנו רואים מהרם הזה, מהרם מריזבורג הזה? הרי המקרה הזה לא מופיע בגמרא. זה אומר שהרמ"א חושב שכשריצבה אמר כל דבר השכיח חכמים חייבו בו, זה לא הייתה רשימה סגורה שהדברים שהיו שכיחים בימי הגמרא עליהם חז"ל גזרו גזרה ותקנו תקנה לשלם על גרמו, אלא התקנה הייתה שורה פתוחה, כל דבר המצוי בימיך אתה הדיין תחייב בו, ולכן הרשימה הזאת מתעדכנת כל הזמן. כך מבין הרמ"א שזה רשימה פתוחה, זה עיקרון ולא רשימה. וערוך השולחן גם כן הבין כך. במקור 16 כותב, אמנם כוונתו באמת כן הוא, דכיוון ראו חזל לקנוס במילי דשכיחי, ולסימן זה קראו גרמי, ולכן בכל גרמה גם כן. אם לרפי ראות עיני בית הדין נעשה שכיח ורגיל, חייב לשלם משום כנס. רשימה פתוחה. חולק על כך, אשך. אשך פסק כשיטת ריצבה, שמדובר על תקנה, ואשך אמר, מיד נראה, מדובר ברשימה סגורה. קור 17, שח בשין פי וב, דה דווקא מילתא דה מצינו בשס תכנסו, אמרי לה משום שהנראה להם שכיח כנסו, אבל בה, מה נאמלן דה שכיחו? וכיוון דינה דגר מנויה לכנס דה רבנן, הבו דה לא להוסיף עלה, ואין לך אלא מה שהם אמרו, אלא מה שאמרו הם, כן נראה לי. לשיטתו הוא גם אומר, כיוון שזה כנס, אז אין כנס בשוגג, ועוד ועוד הגבלות על הגבלות. השח מבחינת האחרונים ומגדולי המצמצמים את החיוב על נזק עקיף. אז אם נסכם עד לכאן, מחלוקת כבר בתנאים בין רבי מאיר לתנא קמא, מחלוקת באמוראים, מחלוקת בראשונים. הרמב״ם אומר כל הגורם להזיק חייב, באים בעלי התוספות ואומרים אנחנו רואים שיש מקומות שחייב, מקומות שפטור. הם אומרים, יש הבדל בין המונח גרמה למונח גרמי. גרמי חייב, גרמה פטור. עכשיו מחפשים את הסיבה, את ההיגיון, מתי חייב, מתי פטור. רי, גם הראש, מציע הבחנה בין מעשה שעשית בגופך, הנזק קרה מיד, חייב, כל השאר פטור. ריצבה אומר, עזוב, אין איזה שום הסבר הגיוני להבחנה בין גרמה לגרמה לגרמי. ההבדל הוא פשוט שזה תקנה. ופה יש מחלוקת, האם התקנה היא עיקרון, כל דבר שכיח, חייב, או שזה רשימה סגורה שמופיע בגמרא. עכשיו נראה כמה דינים ספציפיים. כמה דינים ספציפיים. לגבי גרמה בפועל, יש שיטה שבפועל יש יותר מקום לחייב בגרמה. הדבר הזה למדו אותו מהגמרא בבא ומציאה, מקור 18. אמר רב חמה, הימן דייב זוזה לחברי, למזבני חמרה, כלומר יין, הוא פשע ולא זביני, משלם לי כדיקה אזילה פרוותא דזולף שוט. מה הכוונה? נתת למישהו כסף, אמרת לו, לך תקנה לי סחורה בשוק, ביום השוק, שאז יש מחירים טובים, והוא לא קנה. הוא צריך לשלם לך, או לתת לך יין בשווי של, כמו שהוא היה נמכר באותו שוק. וזה כבר אפילו יותר גרוע מנזק, זה מניעת רווח. כלומר, בעצם הכסף שלך נשאר, אף אחד לא קרה לך שום נזק פיזי, ולא שום נזק כספי. כל מה שהפסדת זה את היכולת לקנות במחירים טובים, ואנחנו רואים שהם מחייבים על זה. כיצד ולמה? עונה הרית וכך, ומורי הרב תירץ, דרך אף הפי שלא קיבל אף תשלומין כלל, בכלל לא יש סיכום על פיצויים, כיוון שנתנו מהותיו וכך סחורתו, ולמלא הוא היה לוקח על ידי עצמו, על ידי אחרים, שזה יבטיחו שיקח לו ושמח עליו, ונתן לו מהותיו על דעת כן, הרי הוא חייב לשלם לו מה שהפסיד בהבטחתו, לבאי הנאה דסמיך עלי, ונותן לו ממונו משתעבד לי משום ערב. וזה יהיה סחירות פועלים. אומר הריטווה, יש פה התחייבות, יש פה התחייבות, אפשר לקרוא לה מה שנקרא בלשון המודרנית, התחייבות מכללה. לא אמרנו שום דבר, לא סיכמנו שום דבר. אבל כל אחד מבין שאני נותן למישהו כסף, אני אומר לו, תשמע, תלך לשוק. זה זמן שהזדמנות בלתי חוזרת. אז אתה, ואם אתה לא תעשה את זה, אתה גורם לי בעצם מניעת רווח, והתחייבת לפצות אותי על כך, גם לא אמרנו על זה מילה וחצי, וזה כמו שערב מתחייב ללא מעשה קניין. כשאני מגיע ערב, אומר לי, תן הלוואה ללווה הזה, אני ערב. אני נותן את ההלוואה, ערב נהיה חייב. למה הוא נהיה חייב? כי בגללו נתתי את הכסף. אז זה, אגב, בשפה המודרנית קוראים לזה הסתמכות. הסתמכות זה אומר שאדם עושה פעולה על סמך הבטחתו של חברו. אז אומר הריטווה, יש פה התחייבות על סמך ההבטחה, ואני אומר פעם, זה הדגש פה וזה חשוב, שאנחנו מדברים פה על התחייבות ולא על חיוב נזיקין. אם נחזור על הראשונות, אנחנו תמיד מבחינים בכל חיוב או בכל הליך משפטי או בין זכויות משפטיות, בין דברים שאתה זכאי להם על פי דין או שקוראים על פי דין. ירושה היא העברת בעלות על פי דין. אדם הולך לעולמו, החוש לא עובר לירושה, אף אחד לא צריך לעשות שום דבר, זה קורה מעצמו. לעומת זאת, מחירה, מתנה, זה מקורה מרצון, כן? העברת בעלות מרצון. התחייבות אותו דבר, התחייבות יכולה להיות התחייבות מרצון, אדם כותב צ'ק, מתחייב, עכשיו מתחייב לשלם. יכולה להיות התחייבות על פי דין, אדם ששובר חלון, הוא יכול להגיד לפני כן 100 פעמים שהוא לא רוצה להתחייב, זה לא עוזר לו, הדין מחייב אותו. יש לנו מקרים יותר גבוליים, שומרים, אם שומרים זה התחייבות מרצון על פי דין, ועוד כמה דברים כאלה, אבל אוקיי, זה ודאי שיש שתי אפשרויות. אומר לנו הריטווה, ההתחייבות, כאשר אדם מקבל כסף, הוא צריך לפצות במקרה שהוא לא קנה את הסחורה, היא התחייבות קודם כל, היא לא נזק. והיא התחייבות מכלל, צוין. אומר על זה החתם סופר, מסקנה מאוד מאוד רחבה. במקור 20, האמת יורד דרכו, דלא נאמרו דיני גרמי וגרם אלא באיניש דאלמה, המזיק חברו, אבל מי שבא הדבר לידו בתורת שמירה או שליחות, חייב אפילו על צד רחוקה ונפלאה, וכל פשיעת השומרים ועיוות שליחות כדמעיין בהו, איננו אלא גרמה באלמה, ואפילו אחי חייב. אומר החתם סופר, הוא מביא את הריטווה הזה, והמסקנה שלו היא בכלל לא טריוויאלית. המסקנה שלו היא שקודם כל אומר, שומרים, שומר חייב על מה? הוא עשה משהו ביד, קודם לשמור, למה הוא חייב? בעיה שאני מצא, כן, אתה פועל, גם פועל בחינם, אתה חייב גם בגרם. זו המסקנה שלו. והוא אומר, ולכן לקחת פועל, הפועל גרם לך נזק באופן עקיף, הוא חייב. לפועלים אין פטור גרמה. זו הטענה שלו. צריך לשים לב שלכאורה פשט הריטווה היא לא כזאת. פשט הריטווה הוא לא כזה. הריטווה לכאורה אמר שלא מדובר פה על גרמה, לא מדובר פה על נזק, חיוב נזיקין. מדובר פה על התחייבות. וזה מאוד מאוד משנה האם אתה נמצא בתוך רציונל ההתחייבות או בתוך רציונל הנזיקין. ואם זה רציונל ההתחייבות, לא דווקא שומרים, לא דווקא פועלים. בכל מצב שבו נראה הגיוני שהייתה התחייבות, אז צריך לשלם. אבל ככה חתם סופר אומר, אין גרמה בפועלים, פועל תמיד חייב. לעומת זאת, הנחלה צבי, שהוא המחבר של הפתחי תשובה, הפתחי תשובה זה אוסף של תשובות, הנחלה צבי זה הערותיו שלו, כותב על זה, ולא מצאתי לו חבר, הנחלה חתם סופר, ולסברה הזו, וכל הפוסקים סתמו דבריהם בדין זה, וכתבו שאין לו עליו אלא תרומת. פועל שחוזר בו, רק תרומת. אז זה אומר שאין חיוב, שגם בפועל יש גרמה, ויש פטור גרמה. ופה זה בעצם פותח לנו את הפתח לנושא הבא, שהוא לתת נושא הבא, זה נושא ההסתמכות. נושא הסתמכות, אני אומר, נחזור עוד פעם, ראינו כל מיני גרמות, ראינו פה גדר בפני בהמת חברו, זה נזק, עשית אותו בידיים, והנזק הוא נזק ממוני, פיזי, הבהמה ברחה. אז זה נזק עקיף, זה הגורם להזיק. אבל המראה דינה על השולחני, זה כבר לא נעשה פה שום מעשה, אבל מה שקורה פה מבחינה מציאותית, זה הסתמכות. הסתמכות זאת אומרת, אני בא לבן אדם, אני שואל אותו שאלה, הוא עונה לי תשובה, ואני מסתמך על משהו, על פי מה שהוא אמר, הסכמתי לקבל את הכסף הזה בתור תשלום. אני, הוא לא עשה שום דבר, אני עשיתי. שמחתי עליו. ואנחנו רואים שחייב מדינה דגרמי. זאת אומרת שיש לנו ענף בתוך דינה דגרמי, שעליו מחייבים, שוב, אין לזה מחלוקת. כן, גם תוספות קיבלו את זה. שקוראים לו ענף ההסתמכות. אם אתה שמחת על אדם אחר, ונגרם לך נזק, אתה, הוא חייב לך. וכך נפסק בשולחן ארוך, אמר דינר לשולחני, ואמר יפה הוא, ונמצא רע. אם בשכר רע הוא, שילמת לו על זה, חייב לשלם, אף פי שהוא בקי, ולא צריך להתלמד. הוא מומחה שורה ראשונה, עשה טעות, קיבל כסף, הוא צריך לתת את הרמה הכי גבוהה, והוא חייב. אם בחינם רע הוא פטור, והוא שיהיה בקי שלא צריך להתלמד. ואם אינו בקי, חייב לשלם, אף פי שהוא בחינם. והוא שיאמר לשולחני, עליך אני סומך, או שיהיו הדברים מראים שהוא סומך על ראייתו ולא יראה לאחרים. אז יש פה שני מרכיבים, נכון גם המרכיב השני. המרכיב הראשון זה שהוא יאמר לשולחני, אני סומך, בגמר ראינו זה חזי דלך כסמיכנה, או שיהיו דברים מראים שהוא סומך על ראייתו ולא יראה לאחרים. כלומר, כל זמן הסתמכות בנויה זה שאתה באמת מסתמך. אם באמת אתה האדם, אתה נותן דוגמה, עכשיו אני אומר, אנחנו נכנסים פה לעולם מאוד מאוד רחב, נושא הסתמכות מאוד מאוד מצוי בימינו, העולם אנחנו בנויים על עולם של התמחויות. אתה רוצה לקנות רכב, באת לאיזה חבר שלך, אמרת אותה, שמע, אני רוצה לקנות את הרכב מהסוג הזה, מה אתה אומר עליו? רכב טוב, יש לי אותו, היה לי אותו, לא עשה לי בעיות, הכל מצוין. קנית את האוטו, יש פה חיבי הסתמכות? לא. אתה שאלת 1,000 אנשים, אתה, זה ששאלת אותי פעם, הרמת לטלפון, נשאל אותי, אני לא, לא ניכר שעל בסיס העצות שלי אתה עושה את העסקים שלך. אני מניח שבדקת בעוד מקומות, תקלת באינטרנט, שאלת עוד אנשים, אתה לא סומך רק עליי. לעומת זאת יש מקרים שהם מובהקים, כן? אם אתה בא למשל למהנדס, ואתה אומר לו, אספר לכם סיפור אמיתי, מעשה שהיה, בנו בית כנסת באיזה מקום, עשו בית כנסת גדול, עשו לו תקרה מבטון, יצוקה, עם איזו צורה יפה, שמו שם בני 500 טון בטון עשו משום, עתיקה. גמרו ליצוק, סיפורים שמסתובבים, אתם לא יודעים, ראיתם פעם יציקה, פועלים על המבוססים שם בתוך הבטון, המהנדס עלה על הבטון, לראות שם שהכל בסדר, שאין בועות אוויר וזה, ירדו למטה, הכל נפל. 500 טון. כל זה חיי אדם, ברוך השם, אף אחד לא נפגע. אתם יודעים אחרי זה, זה היה לחצוב את זה. היה צריך מכל הרצפה של בית כנסת להביא טרקטורים, לחצוב את הבטון הזה אחרי שהוא מתייבש, להוציא הכל החוץ, להתחיל מההתחלה. אבל אני אומר, אופן, כל זה, זה אחרי שאין בעיה של חיי אדם, היה אפשר להתחיל לדבר. אוקיי, אנחנו לחפש מי חתום על ההצלחה הזאת. אז התברר, המהנדס שתכנן את התקרה, הוא אומר, הוא חתום, זה חתימה, זה לא צחוק. והוא אומר, אני בדקתי בטכניון את החישובים שלי ואישרו לי אותם, הוא יצא נקי. מי שפישל שם זה הקבלן ששם את הקונסטרוקציות שמחזיקות את התקרה. זה היה תקרה שגובה נשמע על 10 מטר. גם לזה צריך לעשות בצורה מקצועית. אתה מחזיק 500 טון. כן? אחרי זה מתייבש, זה מחזיק את עצמו, אבל בינתיים אתה מחזיק את זה. אז הוא פישל. לא, אז, אני אומר, אחרי שלא קרה שום דבר לאף אחד, אפשר להתחיל לדבר על הכסף, זה גם הרבה כסף. אוקיי? עכשיו, אנחנו חיים בעולם שכולו התמחויות. איך אני אומר, אנחנו כולנו עכשיו עומדים פה על רצפה, אין לנו אף אחד מושג מה יש פה מתחת הרגליים שלנו, נכון? את הצבע אנחנו רואים. חוץ מזה לא יודעים כלום. זה עובר סנטימטר, 20 סנטימטר, יש פה קורות בטון, אין קורות בטון, שמו ברזל, לא שמו ברזל, לא יודעים כלום, נכון? אני לא יודע לפחות. לא יודעים שום דבר. נכון? יש פה חשמל, יש פה זה, מישהו פה יודע מה יש פה בשקע, מישהו יודע אם יש פה ערכה, אם הכל בסדר, אם הכל פה, כל המגעים מבודדים, אף אחד לא יודע שום דבר, שום דבר אנחנו לא יודעים. אנחנו מניחים שבעולם שנורמלי, שקע הוא מבודד, תכניס תקע, לא יקרה לך כלום, תפתח את הברז, יצאו מים, תדליק את החשמל, לא יקרה שום פיצוץ, נכון? גם האור ידלק, נכון? אנחנו גם מניחים, אתה מניח שמחר בבוקר תבוא לעבודה, תכנס לאוטו שלך, אתה תעשה ככה עם הסוויץ', הוא ידלק. הכל זה הנחות, נכון? שידלק ולא יתפוצץ. גם כן ידלק וגם לא יתפוצץ, נכון? אנחנו עומדים על תקרות ועל רצפות ועלים במדרגות, לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים מה יש מתחת הרגליים שלנו. אנחנו לא פלחים, בדואים, שהולכים על הרצפה, על הקרקע. כל העולם שלנו עולם של הסתמכויות. עכשיו, בעולם הזה, אני אומר, הדעת נותן מה נראה את זה, לגבי אסון ורסאי. במקום שבו אתה כולנו מסתמכים, עכשיו אנשים גם, והמשמעות היא שניתן לתבוע בן אדם שלא עמד בהסתמכות עליו. זאת אומרת, מהנדס קונסטרוקציה, מהנדס שלד, שחתם לך על שלד, והשלד נפל, אז הוא לא יכול להגיד, מה, לא ידעתי שאתה סומך עליי. ברור שם, על מי אני סומך? אני יודע מה עשית שם. אתה אמרת לי מה לעשות, אני נותן את זה לקבלן, אני גם לא יודע מה הוא עושה, אבל אתה גם אמור לבדוק אותו. יש שם איזו שרשרת של ביקורות, מי אמור לעשות מה. יש הרבה דיני תורה כאלה שיש, מהנדס היה אמור לבוא לראות את היציקה, אתה אמור לבוא לראות לפני ששופכים בטון, אחרי ששופכים אף אחד לא יודע מה יש בפנים. אתה אמור לראות את העומק, אתה אמור להגיד אם צריך מהנדס ביסוס, מהנדס קרקע, כן, לא. זה עולם, כל העולם עולם של התמחויות. ולכן, השאלה תעלה, האם היה ברור שסמכת על הבן אדם? אני אומר פעם, מהנדס שחולים לך, זה לא שאלה בכלל. אבל יש מקרים פחות מובהקים, ויש, תראו, מקרה הרבה פחות מובהק. מקור 23, מי שאמר לחברו, שילכו לדון במקום אחר, ואמר לו, לך ואני אבוא אחריך. כלומר, בוא נקבע דיון ביום זה, בשעה זה שם. והלך, והשני לא הלך אחריו. צריך לשלם לזה שהלך כל יציאותיו. קבענו פגישה באיזשהו מקום, אתה הגעת, אני לא הגעתי, סיכמנו שאנחנו מגיעים לשם. שרפת דלק, שרפת זמן, בוא נגיד דלק לפחות, נזק ישיר, צריך לשלם. ואם פה אנחנו לומדים את כל עולם ההסתמכויות, הרב מרדכי אליהו, מה שאתם רואים במקור 24, עוסק בנזקי עולם ורסאי, עולם ורסאי, מי שלא יודע, לא יודע איפה אתם הייתם בחיים בשלב הזה, כבר זוכים את זה. אז עולם ורסאי בנו אותו בשיטת פלקל. היה מהנדס אחד שהמציא את השיטה הזאת, ושיטה שמאפשרת לעשות מפתחים מאוד רחבים, בלי עמודים. ועם בלי הרבה בטון, אפשר לעשות. משום בעצם מפתח באורך, לא יודע, לא יודע, אינסופי, אבל ככל שפשוט צריך, הקורת בטון צריכה להיות בהתאם. אז היו מפתחים מאוד רחבים, קוראים בלי הרבה בטון, ואחרי זה היה שם עוד שינויים, היו שם תומכות שהורידו אותם, וזה הפך להיות ממפעל תעשייה לאולם חתונות, ואז קפצו על זה, זה נשמע מצחיק. כש-200 איש קופצים ביחד, בקצב אחיד, על תקרה לא חזקה, הם פשוט הפילו אותה. עכשיו זה נפל...
כמה נפגעים?
יש שם הרוגים, לא? 20? לא אני טועה, לא יודע. הרבה הרוגים. וזה גם נפל כמה קומות, זה נפל... בעיה שהתקרה נפלה, היא הפילה את התקרה שמתחתיה. זה פשוט תקרה עם כל הבטון, זה פשוט היה בסוף... כל הבניין פשוט בסוף חלל בלי רצפות בכלל. נזק מאוד גדול. אגב, בדרך כלל, בדברים כאלה הולכים בכלל לתביעה פלילית במדינת ישראל, לא הולכים לתביעה אזרחית.
כמה שבועות...
זה נגמר, כן.
כן, היה פסיקה סכום של כמה עשרות מיליון.
כן? כן. אז הרב אליהו כותב ככה, נותן ייעוץ קושה לחברו, והפסידו ממון בשל כך חייב לשלם לו במקרים מסוימים בכפוף לרמת בקיאותו של המייעץ ובמידת התלות שהראה כלפיו המתייעץ. כלומר, ככל שאתה... אחד זה דווקא סמיכנה. להלכה, דעת רוב הפוסקים שהמייעץ חייב רק במידה והמייעץ גילה המתייעץ, גילה דעתו שסומך עליו, אחרי זה אחרי סמיכה, הקונה חומרי בניין ממוכר מוסמך, ולא מאוכל חד פעמי, הרי זה כאילו גילה דעתו שסומך עליו, שוב, לא צריך לומר את זה, אם זה ברור, כן, אני קונה חומרי בנייה, לא מאיזה ברחוב, אני קונה מחברה מסודרת, אני קונה חומרים, הוא יודע שזה אמור לשמש לדברים, לבנייה, אבל אמור להחזיק את המשקלים שזה אמור להיות. למרות שבור ברשות הרבים חייב, ברשות היחיד פטור, הזמין אנשים לרשותו חייב משום בור, חובה על יצרן חומרי בניין לידע את הרוכשים בדבר כושר עמידותם של חומרי הבניין, מכיוון שכך יוכל בעל עולם סמכון לפתור עצמו מאחריות בטענה שיצרן חומרי הבניין לא יגבילו במידי. כלומר, במקום שבו, יש בזה שרשרת, כן? הקבלן שבונה הוא סומך על המהנדס, אז הקבלן בסוף הוא זה שבנה לא תקין יכול להיות, אבל הוא אומר אני עושה לפי תוכניות, אתה יודע שלא אני, לא עליי אתה סומך, אתה סומך על המהנדס, אם אני אכפתי לעשות לפי התוכנית זה בסדר. אני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות מבית הדין לנושא ההסתמכות, וכמו שאומר זה מאוד מאוד מצוי. דוגמה אחת, דוגמה מעשית, היה אזור תעשייה קטן, היה בו היה שם כמה מפעלים או כמה בתי מלאכה, ואחד מהם חפר תעלה לרוחב הכביש בשביל להעביר שם צינורות. הוא פתח והיה אמור לסגור את זה. וזה שהיה אחריו היה אמור לעבור לצאת משם, להיכנס לצאת עם המסעיות שלו, והחופר אמר, אנחנו שם שם קורת עץ, שתי קורות עץ, אמרנו תעלה, זה גישרון כזה, תעלה עם המסעית על הקורות עץ ותצא, תוכל לצאת החוצה, אני לא יעקב אותך. ועלה, הוא אכן עלה על הקורה, ומה שקרה זה הקורה נשברה, ולא שהיא לא הועילה, אלא הקורה היא נשברה והיא נדחפה לו תוך המנוע שם, נזק של 10,000 שקל, מהקורה. יכול להיות שהיא יורדת תוך התעלה, התעלה כבר הייתה שם שסגורה, רק לא הייתה בלי אספלט. הוא היה עובר מעל התעלה, לא קורה לו כלום, אבל עשה לו נזק די גדול. שאלתה שם שאלה, בור, בבור יש לנו כלל, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אתה מפעיל תוך בור, אתה, אין חיוב כלים, שזה פתור באמת מאוד מפתיע. אבל נכון, זה שורת הדין, מה עושים פה? אמר בית הדין, כשאתה שם לי קורה, בשביל שאני אעבור, אני סומך עליך, שאתה יודע מה, אתה יודע, אתה מכיר איזה כלים יש לי, זה לא שאתה, אנחנו פה, זה לא, לא עוברים פה מיליון איש, רק אני היחידי שאחריך. שמת לי קורה, אני סומך עליך, חייב אותו. זה אחד, שתיים, סיפור שדווקא לא חייבנו, אבל היה שם מה שנקרא אוביטר, הערת אגב, חקלאי באחד היישובים בדו שומרון, היה מחובר צנר את המים, והיה לו לחץ נמוך. יש לו לחץ אטמוספירה. ואז הוא הרבה מאוד זמן ביקש להגדיל את הלחץ ל-4 אטמוספירות, להגדיל את הלחץ, והוא כל פעם פונה ליישוב שלו, או לא יודע, פונה כל העולם, הוא פונה גם בעיקר ליישוב שלו, שהיישוב, או היישוב, הוא מקבל דרך היישוב את המים. מדברים, יום אחד הוא בא בבוקר, פותח את הצינור, ויש 4 אטמוספירות. נשמע נפלא, נכון? חוץ מדבר אחד, שהצנר בנויה לאטמוספירה אחת. הוא אומר, זה היה בדיוק אחרי שהוא עושה שתילה, שנתן לו מיליון שקל, והוא היה לו מה שנקרא לבחור בין להפסיד, אם אני לא, לחפש עכשיו את המבסט לחץ, שמוריד את הלחץ, ולא להשקות, ולאבד מיליון שקל להשקעה, אפשרות שנייה זה להשקות, לפתוח את הצנרת ככה, ברור שהיא תיקרה, אם אתה קורא את כל הצינורות, אני אציל את השתילה ולקרוא את הצנרת. זה גם איבוד מים וגם איבוד... הוא בהחלטה הגיונית, בחר באפשרות השנייה, פתח את השקעיה, אז יש 50,000 שקל. זה יחסית למיליון, זה כסף קטן. והוא טבע את היישוב. אמר היישוב, ואנחנו קיבלנו את הטענה, זה לא הוכח אפילו. היישוב לא ידע זה כלום, היישוב ידע זה באותו בוקר. היישוב גם דיבר עם מקורות, דיברו. יום אחד, הגיע. הגיע בלי להודיע. אז פתרנו את היישוב, אבל הערנו שם שאילו התביעה הייתה כנגד מקורות, על פניו היה מקום לחייב. שוב, כי אנחנו כולנו, אתה פותח את הברז בבוקר, אתה מניח שיהיה שם המים, ואתה מניח שם במים, בלחץ המקובל. כן? אם פתאום אתה רואה צריך, יש לך מכונת כביסה, אתה לא יודע כלום, כן? אתה מפעיל אותה, מקורות העלו לך את הלחץ פי 3, קראו לך את המכונה. או העלו את חוות חשמל, תעלה את המתח בשקעים. ברור שתשלם. נכון? אין לנו שום הסכם, לא כתבנו כלום, אבל כל אחד מבין שההתחייבות היא על 220 וולט, זה הדין. נכון, אם תעשי לי 300 וולט, אתה שורף את הכל. אז אנחנו בעולם ההסתמכות, בעולם המקצועיות, אנחנו מסתמכים כל הזמן, ולכן ממילא יהיה חיוב נזיקין במקרה של הפרת ההתחייבות.
הוא לא ביקש 4?
הוא כן ביקש, אבל הוא אומר, אתה צריך להכין אותי, אני לא יכול מעכשיו לעכשיו להיות מוכן. הוא בסוף מצא את זה בחיפה, את ההבסת. הוא אומר, נסעתי לשם, לקח שבועיים, אחרי שבועיים הייתי מוכן. לא צריך אפילו שבועיים, היה לו כאן מספיק זמן, תראה, בואי שאתה פתח את הצינור על הצנרת. זה במכה אחת קרה אותה. זה לא... טוב, עכשיו סוגיה אחרונה, ואז זה פתרונות. זה סוגיית מניעת רווח. עד עכשיו אנחנו מדברים על גרמי, זה אומר, התהליך שהתוצאה שלו היא נזק. נזק זה אומר, נשבר חלון. הלכה הצנרת, זה נזק לכל דבר ועניין, ברור שזה נזק, זה נזק פיזי. אבל השאלה היא מה מידת האחריות של כל הגורמים שמסביב לתוצאה הזאת. אבל יש מקרים שאנחנו, מקרה של מניעת רווח, הוא שהתוצאה היא לא נזק. אלא התוצאה היא שלא הרווחת. ופה יש פסיקה מאוד מפורסמת של הראש, שכותב, גם בסיס הירושלמי, מקום 25, הראש אומר, אפילו גירש חברו מביתו ונעל הדלת בפניו, אין זה לגרמה באלמה, ולא מחייב אלא כשעת הגזלה, וכן מקבל שדה והובירה, אין חייב אלא משום דדרשין הלשון אדיוט. ואומר בירושלמי, זאת אומרת, המבטל כיסו שחברו פטור. נעבור סעיף. נתחיל מהירושלמי. המבטל כיסו שחברו פטור, כלומר, אתה מחזיק כסף של חבר שלך, קיבלת כסף, אתה אמור להשקיע אותו. בנק, לא השקעת את הכסף, לא הרווחת. מה, דין פטור. האם, קודם כל, עשית משהו, תשובה, לא עשית כלום. מחדל. אבל התוצאה היא יותר חשובה. מה התוצאה? התוצאה היא לא נזק, הכסף נשאר. לא קרה שום דבר. הבעיה שלא קרה שום דבר. ולכן, מנעת את הרווחים הצפויים. אומר הירושלמי במקרה כזה פטור. הראש הוא מסיק מכאן, במקרה, תראו את מה שהוא מדבר, גירש חברו מביתו, אתה עושה את זה בידיים. אתה מוציא את הבעיה מהבית, אתה נועל לו את הדלת, לא נותן לו להיכנס, אתה פטור. למה אתה פטור? כי לא גרמת לו שום נזק, הבית עומד, הכל בסדר. מה הבעיה? שהוא לא יכול להיכנס, ליהנות מהבית שלו. או נגיד אחרת, הוא לא יכול להזכיר את הבית שלו, הוא לא יכול להרוויח. אתה פטור. עשית, המעשה הוא מעשה נזק לכל דבר, עשית אותו בידיים שלך. מיד, בידיים, אין שום שאלה. התוצאה היא לא התוצאה המחייבת. וזו שיטת הראש, אני אומר, שמתחברת לשיטת הראש בגרמה, שהיא תוצאה, שיטה מאוד מאוד מצמצמת את החיוב. פה היא מצמצמת, כמו שאני אומרת, מרכיב התוצאה. הראש מכיר את המשנה שאומרת, המקבל שדה, שדה והובירה, הוא כן חייב. אתה אדם מקבל שדה באריסות, הוא אמור לעבוד, לזרוע, לחוש, להשקות, ואת היבול לחלק חצי חצי, נגיד, בינו לבין בעל השדה. לא עשה שום דבר, אומרת המשנה חייב. למה חייב? כיוון שיש פה, יש, היה מקובל לכתוב בהסכמי אריסות, אם אני לא, אם עביר ולא עביד, אשלם במיטבה. אני אשלם לך את השלום על כל מה שהיית אמור להרוויח. אז אתה חייב לא בגלל דיני נזיקין, אלא בגלל דיני התחייבות. זו ההתחייבות המקובלת, גם לא כתבו את זה, על דעת כן נכנסת לשדה. אז שיטת הראש, קניית רווח בטור. וכך פסק הטור, הדר בחצה חברו שלא מדעתו, והרמה הוסיף לומר, ואפילו לא היה דר בו, כיוון שעומד להזכיר וגזלו ממנו חייב, ואדוני אבי הרוזל כתב הזה דפטור, אז קודם כל יש פה מחלוקת, הרי מה מחייב? עוד מקרה שבו חייב, מביא הרמה ישראליש, קוראים תורמה הלוי, מקור 27, מי הוא בא בעל הפיקדון ואמר, תן לי פיקדוני ואני אפריח בהן בעצמי, ואני מעכב בידו, חייב ליתן הרווח מכאן ולהבא. כלומר, אתה מחזיק את הכסף שלי, אני אומר לך, תחזיר לי אותו בבקשה. אתה אומר לי, לא, לא רוצה להחזיר לך. אתה לוקח את הכסף ומשתמש בו, זה לא הסכם, סתם, אתה חייב לי כסף, חייב לי 10,000 שקל. אני דורש ממך את הכסף, או זה פיקדון, נתתי לך לשמור על כסף, לא ביקשתי ממך לעשות אותו שום דבר. שמור לי אותו, עכשיו אני מבקש אותו חזרה, כי אני רוצה להשקיע אותו. אתה לא מחזיר לי, ואתה משקיע אותו בעצמך, אתה תביא לי את הרווחים, כי זה כסף שלי. הרווחת עם הכסף שלי, תחזיר לי את הכסף, תחזיר לי גם את הרווחים. אז זה כבר כשאתה מטרה מכאן ולהבא, אתה אומר לו, מעכשיו אני מבקש את הכסף, אתה לא נתן לי, ואתה הרווחת, תחזיר את הכסף. השח חולק הזה וכותב, חייב ליתן הרווח ורשל בישש, פסק דפלו תבעו לדין, ואמר לו, תן לי פיקדוני, כי יש לי רווח ברור, הוא מברר דבריו, וזה מעכבו פטור, למבטא על כיסו לא עוול הגרם עיין שם. וחזוני שאומר, במקור 29, שאנחנו לא אומרים קימני כדעת השח, אלא באופן חד משמעי נפסקה לאחר כפי שראינו ברמה, שאם בעל הממון אומר תחזיר לי את הכסף שלי ואתה לא מחזיר והלכת והרווחת, אתה צריך לתת גם את הרווחים. אז זה צמצום די קטן, כן? זה אומר שאתה מחזיק את הכסף של מישהו ואתה מרוויח בו והוא ביקש אותו חזרה, אתה צריך לתת לו גם את הרווחים. אבל מה קורה במקום שבו לא היו רווחים? וזה קורה המון. לדוגמה, סוחר עזב את הדירה באמצע השנה, אין, נגיד אין הסכם, אין שום דבר, קם והלך, ונגיד שאין דיני הודעה מוקדמת, אין שום דבר, השאיר אותך משוקת שבורה, אתה באמצע שנה, עכשיו אין לך סוחר 3 חודשים, 4 חודשים, מי משלם על זה? זה מניעת רווח, לא נזק, הבית לא נקרא לו שום דבר, הכל טוב ויפה. מה שיש זה הפסדת את הרווחים שהיית יכול להרוויח אילו הוא היה ממשיך או אילו היה מודיע לך בזמן. פה יש שיטה חשובה, יש פה שתי סיבות לחייב. סיבה ראשונה מופיעה באבני נזר, במקור 30 שכותב כך, אך מה שיש לדון בזה הוא, כי מסתם היכול התובע להרוויח במאות על כל פנים, להשיג אצל ביטוחים גדולים, ואף דה מבטל כיסו שחברו פטור דגרם בנזיקים פטור, על כל פנים מחויב לצאת ידי שמיים, ויש לומרים דמועי תפיסה. אומר, כל הכל תחייב בדיני שמיים, זה לא פטור מלא. זה שיטה מעניינת, לא כולם מסכימים לזה. למה זה חשוב? כי הרבה פעמים, הרב זמן נחמיה גולדברג כתב, שמקום, אדם שחייב לצאת ידי שמיים, יכול בית הדין לחייב אותו כפשרה לשלם חלק מהכסף. אילו, אתה חייב לצאת ידי שמיים, אני אעשה לך פשרה טובה, נתור אותך מהחיוב, אתה חייב ידי שמיים, חיוב מלא, אני חייב אותך 2/3, ושחרר אותך מחיוב לצאת ידי שמיים. זה פשרה לא רע, גם תרוויח קצת שלם, גם תרוויח. זה אחד. אבל דבר עוד יותר משמעותי מופיע במחנה אפרים וברוך השולחן, והוא לגבי נזק מניעת רווח ברור. כותב המחנה אפרים כך, במקור 31, ראובן שהביא יורה שלו בבית שמעון כדי להוציא לו מים צרופים, לא יודע מה זה, אבל שם איזה מכונה בבית של שמעון, ואחר שגמר מלאכתו רצה ראובן להוליך היורה עמו כדי לעשות מלאכה במקום אחר, ולא הניחו שמעון וסגר הדלת בעדו, ודלת זה הפסיד ראובן מלהרוויח. כלומר, יש לך מכונה, אתה אתה מסכים אותה לאנשים, נתת אותה לשימון, השתמש בה, נגמר הזמן, תופס את המכונה, נותן לך לקחת אותה ולהזכיר אותה לעוד אנשים. אומר המחנפיים, ולכאורה נראה דלא דמי להעיד מבטל כיסו. דעתם לאו בר יזקה, דה אפשר שלא ירוויח. מבטל כיסו שחברו, מה אתה אומר? הייתי לוקח את הכסף, משקיע בבורסה. לא בסדר. אולי תצליח, אולי לא תצליח, אולי גם תפסיד. תגיד תודה שלא השקעת, אז לא הפסדת גם. אבל, מאוד באותה שעה, עדיין לא היה שם מי שהיה לוקחה ברווח. כלומר, אתה אומר, אני אקח את הכסף, אני אחפש איפה להשקיע. לא כן בדר בחצה חברו, שזה נכנס ודר בה, אינה נזכרת לאחרים. נמצא שעל ידו מפסיד לחברו, הוא בר יזקה. ונראה דכל כי הגבנה חייב מדינה דגרמי. אומר המחנה אפרים, כאשר הנזק הוא ברור, זה כמו, נגיד את זה בשפה של היום, יש לך כסף להרוויח ריבית פקם, לא צריך לזה גדול לדור. זה במחשב, בלחיצה אחת זה נכנס לפקם. הריבית תפסיד, כן? אבל לא משנה. אז את זה ודאי שמגיע לך לקבל. זה רווח ברור. השכרה דירה, אין דירה שאי אפשר להזכיר. כל דירה אפשר להזכיר. אתה אומר, במחיר היית צריך לרדת קצת, תרד קצת. אין דבר כזה שדירה שלא, שדירה שאתה מודריקה, כן? אתה מוכן לרדת במחיר. הרווח ברור. אז אם אתה עשית מעשה, גרמת לצד השני רווח, הפסד של רווח ברור, אתה חייב. וכך כותב גם ערוך השולחן, מקור 32, אבל אם ההפסד ברור, חייב לשלם. ולפי זה גם במאות, כשההפסד ברור, חייב גם כן, גם בכסף. גם, חייב גם כן לשלם דעה וכגרמי. גם בכסף יש רווחים שהם רווחים ברורים. כמו שאני אומר, ריבית פקה. מה למעשה? למעשה כתבו, אחרוני זמננו, עכשיו אני אומר, קודם כל מה המצב? המצב הוא שיש לנו מחלוקות, הרבה מחלוקות על הרבה דברים, יש חייבים ויש פותרים. כותב הרב ליכטנשטיין, מורי ורבי, במקור 33, בהקדמה, לא בהקדמה, בספרו דינה דגרמי, הוא כותב כך, במציאות הטכנולוגית המתפתחת, גוברת בהתמדה יכולת להסב נזקים פיזיים ואפילו וירטואים שממש בלי להתחל פי הקריטריונים של הרמב"ן, בקונטרס דינה דגרמי, או של הרי בתוספות, שהם המקבילים, לפי הרמב"ם כנראה יהיה חייב. ולכן יוכל גנב למדן מבריק, לתכנן ולבצע שוד מושלם, בעזרת מערכת כלי פריצה שגרמה, מבלי להסתבך, אפשר לסתם לפתוח אולי מכון, שיכין כלי גרמה לגנבים ולמזיקים, שהם יהיו קשרים למהדרין. לדוגלים בשיטה זו, בנזק ישיר או גרמה, הנתמיד בפטור תרחיש כזה על יסוד גרמה בנזיקין, הבקשה שטוחה, הסמכות קיימת והעיניים נשואות, במידה ויעלה ביד גדולי הפוסקים לתקן בנידון, אם יצליחו לגדור פרצה חברתית של ממש, ושכילו בד בבד להרים קרנה של תורה. אומר הרב ליכטנשטיין, צריך לעשות משהו, יש לנו פה פרצה, במיוחד בעולם טכנולוגי, שיש, אפשר לעשות דברים שדבר משפיע על דבר, הם קוראים בשיהוי זמן, אם היינו לוקחים את כל מכשירי הגרמה של מכון צומת, שהם מטרתם לפתור בעיה של שבת, אפשר לעשות איתם, כן, אתה רוצה לפרוט כספת, אתה שם עליה את זה, מפעיל את המכשיר גרמה, אחרי כחמש שניות, ואז זה מתפוצץ, כן, זה לא מתפוצץ מיד, ועוד כל מיני דברים כאלה, אז זה היה נהדר, כן, כל הגנבים היו מיד קונים את זה. אז אומר הרב ליכטנשטיין שצריך תקנה. בפועל היום אין גוף שיכול לתקן תקנות. אין גוף מוסמך. ולכן בבתי הדין, בהרבה בתי דין, הדרך הפשוטה לפתור את ההכנסה תוך בוררות, ופה את הסכם בוררות של ארץ חמדה, הוא קיים גם בבתי דין אחרים, מקור 34. הצדדים מתחייבים לשלם בגין נזקי גרמה, והפסדים שמניעת רווח בהתאם לנסיבות, כפי שיקבע על ידי בית הדין, ולפי שיקול דעתו. מה שבעצם הסעיף הזה עושה, ואני אומר גם שאני פעם מדבר עם דיינים אחרים, אני אומר להם, תראו, מטרת הסעיף הזה היא, אין יותר התירוץ של אין לי סמכות, נגמר. יש לך סמכות, קיבלת מהצדדים סמכות, יחייב בגרמה ובמניעת רווח. עכשיו תגיד מה אתה רוצה לעשות. מה צריך לעשות, מה אתה רוצה לעשות, ואני אסיים בסיפור אחד נחמד, רק בשביל לראות מה זה גדולים. אחד הכנסים הראשונים שעשינו, כנסי הדיינים, היה על גרמה, הכנס השני, וישבו שם הרבה תמידי חכמים, וזה אומר בחוב, וזה אומר בחוב, והרבה אומרים, תקשיב, התורה אומרת פטור, מה, למה לחייב? איך אנחנו יכולים לחייב כשהתורה אומרת פטור? ישב שם הרב דוב ליאור, המנהג שם הזה שהגדול, היושב בראש, מדבר אחרון. כמו שכתוב בדיני נפשות, שמתחילים מן הצד, כדי שבאמת יהיה דיון, הרי אם הוא, אחרי שהגדולים יגידו מה, מי ידבר. אז ככה זה היה, הוא דיבר אחרון, ואז הוא אומר, תראו, אני לא יודע מה אתם מתווכחים פה בכלל. יש לנו רימה, הרימה כתב שלחה כדעת ריצבה, שכל דבר שמצוי בימינו הוא גרמי, ולכן גם צריך לעשות. זה קודם כל זה הרב דוב ליאור שמוכן להכריע במחלוקות, ואתה אומר שגם ההכרעה שלו היא, כן? כל דבר מצוי בימינו, הוא לא חושש שיצאת השעה, וכך אומר את זה ברווח, בכלל בלי לחשוש לשום דבר, אבל אני אומר, אז זה שיטתו שהוא מוכן לקחת על כתפיו את הפסיקה, אבל מי שלא מוכן, אז שיש לך בהסכם בוררות את מתן הסמכות, ועכשיו תחליט מה אתה, כמו שאמר רב ליכטנשטיין, הבקשה שטוחה והסמכות קיימת לפחות בהסכם בוררות, צריך לעשות את זה, ואני יכול לומר שבארץ חמדה לפחות, אין פסק דין שיכול, שגיד, זה, 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 גרמה פטור. אין דבר כזה. כי גרמה, והצדדים התחייבו לשלם על גרמה, ועכשיו אתה צריך להסביר. בדרך כלל המגמה היא, שאם יש קשר הדוק בין מה שעשית, ואם היית רשלן, ועשית את זה בפשיעה, אתה תשלם. אתה תשלם. אני חושב בגדול, זה הולך בכיוון של דברי הרמב״ם, שכל, כן, שצריך כוונה להזיק, כמובן במובן של רשלנות, ולכן באופן מעשי, אני אומר, וכמו שאמרתי קודם, הבעיה היותר מצוי זה מניעת רווח. אם הרווח הוא רווח ברור, כבר ראיתי כמה וכמה פסקי דין שמחייבים, אז זו השאלה וזה פתרונה. תודה רבה.